אני פשוט אוהב את המקום הזה. חבל שאני לא מצליח לברוח. כתבתה של שני ליטמן. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. פרופסור דוד נתן מיירס זוכר היטב את הרגע שבו חש האמונה שלו באוטופיה הציונית, זו שעליה גדל בילדותו, החלה להתערער. זה היה ב-19 בספטמבר 1982, היום שבו שמע על הטבח בסברה ושתילה. נדיר שאפשר לשים את האצבע על רגע אחד שבו השקפת העולם שלך קורסת, כתב ברשימה שפרסם לפני 3 שנים. אותה שבת אחר הצהריים בירושלים הייתה רגע כזה. בבת אחת התמוטטה התפיסה הציונית הנאיבית שלי, שהניחה אידיאל של חברה צודקת, הרמונית ושוחרת שלום. החלום הציוני שגדלתי עליו היה של אפשרות לקיים יהדות ונאורות במקום אחד, אומר מיירס ברעיון שנערך לרגל פרישתו מתפקיד נשיא הקרן החדשה לישראל, שמילא ב4 השנים האחרונות. החלום היה שזה יהיה המקום הכי מתקדם טכנולוגית, הכי דמוקרטי, הכי פרוגרסיבי, הכי ליברלי. אלא שמאז אותו יום לפני יותר מ-40 שנה, מתנהל בנפשו ויכוח פנימי קבוע בסוגיה מהי משמעותה של הציונות ומהי משמעותה של מדינת ישראל. למרות כל הלבטים וכל ההסתייגויות שלי מפה, אני לא יכול להתנתק. אני פשוט לא יכול. באותה רשימה כתבת שאתה תמיד מרגיש תחושת החמצה על כך שלא נשארת כאן להיאבק. כתבת גם שבמובנים רבים אתה מרגיש עדיין שישראל היא בית עבורך. אני חושב שבגיל 62 הגעתי סוף סוף למסקנה שהבית שלי, המקום הקבוע שלי הוא שם באמריקה. אבל אני תמיד אומר לעצמי שחבל שאני לא מצליח לברוח מהמקום הזה, מישראל. זה כמו מאהבת. אני פשוט אוהב את המקום הזה. ואני גם מרגיש מידה של ריחוק וניכור ואפילו עוינות, כי משהו קרה במשך השנים, תהליך שאולי אנליטית אני יכול להסביר אותו, אבל החלום לא התגשם. זה נכון במיוחד בתקופה הנוכחית. אני שומע מאנשים זקנים, בני 80 ו-90, שתמכו כל השנים במדינת ישראל ותרמו המון כסף, שאומרים עכשיו שאולי ההשקעה שלהם לא הייתה נבונה. הם אומרים, אנחנו עייפים, אנחנו מודאגים. כשאנשי עסקים חכמים ביותר אומרים, ההשקעה שלנו לא הצליחה, זה אומר שיש משבר וזה קורה עכשיו הרבה יותר. כואב הלב. הקרן החדשה לישראל, שמגייסת כ-30 מיליון דולר כל שנה, היא התומכת המשמעותית ביותר של ארגוני החברה האזרחית בארץ. אבל אם שואלים את בנימין נתניהו ושריו, מדובר באחד האויבים הגדולים של מדינת ישראל. אמירות מסוג זה בעבר אולי היו מרתיעות את מיירס, כשארגון אם תרצו פתח במתקפה משולחת רסן על הקרן ב-2010, הוא מודה שהיה בהלם. לא ידענו מה לעשות. חשבנו שזה סוף העולם, שכולם יעזבו, שהפסדנו, שצריך לסגור. היינו מבועלים. אלא שמאז זה קרה שוב ושוב, ובקרן הבינו שהמתקפות דווקא פועלות לטובתם. כל פעם שביבי תקף אותנו, התרומות בישראל עלו ב-1000%, ועכשיו אחד מכל תורם חמישי לקרן החדשה לישראל הוא ישראלי. בשנה שעברה, למשל, גייסה הקרן 3.25 מיליון דולר מתורמים ישראלים, סכום חסר תקדים בהשוואה לעבר, מתוכם 2 מיליון שקלים גויסו בקמפיין מימון המונים בדצמבר האחרון. ומה לגבי מה שקורה בישראל עכשיו? האתגר שלנו כרגע בארצות הברית הוא לעורר מודעות בקהילה של הממסד היהודי, שהמצב הנוכחי הוא לא עסקים כרגיל. הם רואים את זה, אבל הם מפחדים לומר את זה וצריך לעודד אותם להתבטא בעניין. הם רואים שיש כאן הפרה של עקרונות הדמוקרטיה. אבל ארגון כמו איפאק רגיל לתמוך בישראל ולא לשאול שאלות. אנחנו צריכים לשכנע לא רק שזה חשוב למדינת ישראל, אלא גם שזה חשוב לעם היהודי. כי אחרת הצעירים היהודים, שגם ככה כבר שנים נוטשים את הקהילה ואת המוסדות היהודיים, יאבדו לגמרי את האמון בישראל. יש גם התגייסות חיובית לנוכח המצב? יש שתי תופעות שמתרחשות בבת אחת. יש תסכול, פחד שזה תהליך בלתי הפיך, ויש גם התעוררות שבאה עם זה באופן טבעי, כי פחדים כאלה לעתים קרובות מעוררים. אנחנו נפתח בקמפיין חירום חדש שנועד לגייס כספים להקמת מנגנון שיגן על המפגינים ועל כל מי שיפגע מהחוקים שהממשלה מנסה להעביר. הגנה משפטית, פיזית ופסיכולוגית לאלה שזכויות האדם וזכויות האזרח שלהם נפגעות. נספק את הצרכים של אלה שהכי פגיעים במצב הנוכחי. גם קרן שביטות? אולי כן. אני לא חושב שהגענו לשם, אבל אולי נגיע. אנחנו גם מאוד מודעים לכך שצריך להמשיך בהשקעות שלנו, במיוחד בחברה הפלסטינית, לוודא שנוכל לעזור בכל מה שאפשר ולהמשיך להילחם בבעיה הרצינית ביותר כרגע, שהיא הפשיעה. אנחנו עם עין אחת על ההווה ועין אחת על העתיד. אנחנו צריכים גם לחשוב על מה יהיה ביום שאחרי. אתם חוששים שהממשלה בישראל תגביל את האפשרות שלכם לפעול? אולי אנחנו מתכוננים, נמשיך לפעול. יכול להיות שתצטרכו לרדת למחתרת? אולי במידה מסוימת, אבל נמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים. כי זו המחויבות של הארגון הזה, שתרם חלק ניכר מהבנייה של החברה האזרחית החדשה, אחרי המהפך ב-1977. ואנחנו נמשיך, כי אנחנו מאמינים באנשים, ולא מוכנים לוותר. מקור ההשראה של מיירס, ומה שמחלץ אותו מהתסכול, הוא העשייה בקרן. תיאוריית השינוי שלנו אומרת לעבוד מלמטה, בכל בית ספר, בכל עיר, בכל כפר, לבנות יחסים חזקים יותר בין בני אדם. לא לבוא עם פתרון דיפלומטי פוליטי אחד גדול. בזה אנחנו משקיעים כל יום. בדרך כלל כשאני מגיע לכאן אני רוב הזמן בא עם תסכול, ואז אני מגיע לשטח ורואה מה אנחנו עושים. אלפי אנשים פועלים בשטח כל יום ולא מוותרים. לא אומרים שזה אבוד. עובדים כל יום, 24 שעות, נאבקים למען צדק ושוויון. במישור המקומי יש ניצחונות. מתחת לפני השטח יש המון דברים שמתרחשים כל יום. כל האופטימיות והתקווה שלי מגיעות מהאנשים האלה שאני רואה ועובדים יום ולילה. מתוך אותו מבט צופה פני עתיד למיירס יש חלום חדש, שאותו הוא מקווה להגשים בעזרת הקמת מנגנון מקביל לפורום קהלת. המטרה היא להשפיע ולהטמיע מסרים, בדומה להצלחה המסחרת של הגוף האידיאולוגי הגדול של הימין. שנים רבות אנחנו מסתכלים על מה שהם עשו במידה של כבוד, הערכה וקנאה, אומר מיירס. הם ידעו לפתח רעיונות ולתרגם אותם גם לקהל הרחב יותר וגם לפוליטיקה הישראלית, ובנו שדולה לקדם את הרעיונות האלה. אני חושב שאפשר ללמוד מהם הרבה למען האמת. אין לנו המשאבים הכספיים שיש להם, אבל לא נצליח לתקן את החברה הישראלית אם לא נקים דבר דומה, מעין מעבדה של רעיונות, מפעל לחידוד המסר שידבר בשפה שאנשים מבינים וגם יוכל להשפיע, כמו שהם עשו עם חוק הלאום. אנחנו נעביר את חוק השוויון. השאלה היא אם תהיה קונסטלציה פוליטית שתאפשר העברת חוק שוויון. חוק הברזל היחיד שאני מכיר בהיסטוריה הוא הקונטינגנטיות הרדיקלית של ההיסטוריה. זאת אומרת שהדבר היציב היחיד הוא השינוי הנצחי. אז מי יודע מה יהיה בעוד 20 שנה? יש סימנים מטרידים מאוד, במיוחד העובדה שלפי הסקרים, הדור הצעיר בישראל גזעני יותר מעורב. בכל העולם הדור הצעיר פרוגרסיבי או רדיקלי יותר מעורב, חוץ מאשר כאן. אנחנו צריכים לשים לב לזה. לעבוד על זה ולשנות את זה. אנחנו צריכים להילחם בזה. זה לא הגיוני, משהו לא בסדר כאן וצריך לתקן את זה. מיירס, פרופסור להיסטוריה יהודית ולשעבר ראש המחלקה להיסטוריה באוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס, שחקר את ההיסטוריוגרפיה היהודית, נולד ב-1960 בסקרנטון, עיר קטנה בצפון מזרח פנסילבניה, שבה נולד גם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. הקהילה היהודית שבגדל הייתה קטנה אבל חזקה, לדבריו. הוריו ניהלו אורח חיים קונסרבטיבי, ועד היום הוא מגדיר את עצמו שומר מצוות. השעמום הביא אותו לעזוב בגיל 17 כדי ללמוד באוניברסיטה, ומאז כבר לא חזר. הוא סיים תואר ראשון באוניברסיטת ייל, תואר שני באוניברסיטת תל אביב ובהרווארד, ודוקטורט באוניברסיטת קולומביה. הוא התגורר בישראל כמה שנים לסירוגין בשנות ה-80, כשלמד כאן ועבד על מחקר הדוקטורט שלו. לאחר לבטים חזר לארצות הברית, בין היתר מתוך בחירה זוגית רומנטית. כיום הוא מתגורר בלוס אנג'לס עם אשתו המשפטנית נעמי סטולסברג, לאחרונה הם פרסמו יחד את הספר "American Shtetl", שעוסק בקריית יואל, קהילה של חסידי סאטמר שהקימו עיירה משלהם בצפון מדינת ניו יורק. ספרם אף זכה בפרס ה-National Book Award. בניגוד לקודמתו בתפקיד, עורכת הדין טליה ססון, שחוותה מתקפה אישית בוטה מצד ארגוני ימין כשכיהנה כנשיאת הקרן, מיירס נותר יחסית מתחת לרדאר, לפחות בישראל. אך בארצות הברית הוא אכן הפך ליעד למתקפות הימין עוד לפני שהתמנה לנשיא הקרן וישב בחבר הנאמנים שלה. ב-2017 מונה מיירס לעמוד בראש המרכז להיסטוריה יהודית בניו יורק, ושלושה חודשים אחרי שנכנס לתפקיד נפתח נגדו קמפיין מאורגן ואגרסיבי שכלל גם הפגנות מול משרדי המרכז. זה התחיל במאמר דעה שפרסמו ג'ורג' בירנבאום, יועץ פוליטי שעבד עם ארתור פיקלשטיין, ושימש ב-1998, למשך שנה וחצי, ראש לשכתו של ראש הממשלה נתניהו, ואנשי היחץ האמריקאים רון טורסיאן והנג שיינקוף. הם טענו שאנשים שמחזיקים בדעות כמו אלה של מיירס מעורבים בפעילות של הקרן החדשה ומחזיקים בעמדות ביקורתיות כלפי נתניהו, לא צריכים להחזיק בעמדות הנהגה בקהילה היהודית. בישראל ביקר בפעם הראשונה בגיל 11. סבי ואבי, שהיו מנהיגים בקהילה, היו מאוד מעוניינים בניסיון הזה שהתפתח בישראל, של מדינה יהודית, הוא נזכר. הם היו מעורבים במגבית היהודית. הגעתי לארץ בפעם הראשונה עם משלחת של המגבית היהודית בתור ילד, ומשהו נדבק. לצד האתוס היהודי, האתוס האמריקאי שלתוכו גדל, היה רב עוצמה לא פחות ובעל קול מוסרי מובחן. בשנת 1964, אביו, מורי מיירס, שהיה עורך דין עצמאי, סגר את המשרד שלו ועבר לפלורידה, ואחר כך למיסיסיפי, כדי לפעול למען זכויות השחורים וביטול חוקי האפליה. לדברי בנו, הוא הצליח לנצח במשפטים שבהם ישבו שופטים גזעניים ולתרום לביטול ההפרדה בבתי הספר במיסיסיפי. בזמן אמת, מיירס היה ילד קטן, אבל כשגדל ושמע על התקופה הזאת בחיי אביו, למד ממנה שיעור חשוב. למדתי שיש אפשרות לנצח את אי הצדק, הוא אומר. מצד אחד זה היה בשבילי מקור לאידיאל של המוסר היהודי, כי הבנתי שזה מה שיהודי עושה. הוא לוקח ברצינות את האידיאל של כל אחד נברא בצלם אלוהים, לא שוכח את הדיכוי שיהודים עברו, ומתרגם את זה למאבק למען זכויות האדם. ובשבילי זו גם הייתה ארצות הברית של אמריקה, מקום שבו אפשר לתקן דברים, מקום שבו אפשר לשנות משטר של דיכוי, של עבדות. היום אני פחות נאיבי. משטר הדיכוי נשאר והגזנות היא הציר שסביבו נבנתה ארצות הברית. אבל מה שנשאר זה האמונה שאפשר לשנות דברים. את האמונה הזאת לא איבדתי. גם לא עכשיו? גם לא עכשיו. חייבים לפעול כאילו אפשר לשנות. אין מנוס, זה תפקידנו, ולא לנטוש את המקום. יש כאן אנשים מדהימים ורבים מהם מגיעים עכשיו לרחובות. אי אפשר פשוט להיפטר מהמאבק הזה. המשאבים האנושיים כאן מדהימים. היצירתיות, האומנות, התרבות, הספרות, ההגות. משהו נבנה כאן שאי אפשר לוותר עליו. משהו שצריך להילחם למענו. משהו בסדר גודל גלובלי. באופן אישי אני נשען על זה שבכל פעם שאני בא לכאן אני מרוויח מזה, אני מתחדש מזה. ואני פשוט לא מוכן לוותר על זה. לצד המצב הפוליטי, התסיסה התרבותית והאינטלקטואלית כאן מדהימה, וזה חלק מהניסיון שבהחלט לא נכשל, שהצליח מאוד. חייבים להיחס בזה. יש שיחה מאוד ערה בישראל סביב הרצון של אנשים לעזוב. בעידן טראמפ, רבים מאיתנו אמרו אותו דבר על ארצות הברית. איזה דרכון נוציא, לאן אלך, איפה נקנה בית. זו נטייה טבעית מאוד במצבים חמורים ביותר. אני מאמין בעיקרון של אזרחות, של מחויבות, אם כי לא למדינה, לחברה. ולכן אני מאוד מקווה שאנשים יישארו ויראו את כוחם, ואולי נגיע למיליון מפגינים, ואז אי אפשר יהיה להתעלם מהמחאה. איך עושים את זה? עם ארגון טוב, כסף ומסר טוב. צריך לעבוד על המסר. כרגע עוד אין סיסמה, אבל מה שמעניין זה שאפילו בלי סיסמה, יש יותר ויותר אנשים שמגיעים כל שבוע. במונחים היסטוריים זה אומר משהו. הייתי חושב שאחרי השבוע השלישי הדבר הזה ייגמר, תהיה עייפות, אנשים יחזרו לתאים שלהם, אבל משהו קרה כאן, משהו נדלק, ואני לא חושב שזה מתוך רצון להגן על בגץ. אנשים לא כל כך מכירים מה זה בגץ. אולי חלחל המסר שזה איום על הדמוקרטיה. אבל אני לא מבין למה דווקא עכשיו, במיוחד כי חשבתי שכבר ראינו את הכתובת על הקיר בשנים הראשונות של הקדנציה השנייה של נתניהו. זה המשך של אותו דבר, עם טיפה של עליונות יהודית חדשה מצד בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר. אבל אנשים איכשהו התעוררו. למה עכשיו? מה מביא אנשים מהמרכז, בני גנץ למשל, להתקומם ככה? איך אתה מבין את המוטיבציה של נתניהו לאפשר את כל מה שקורה עכשיו? אפשר להתחיל מה-1 בנובמבר 2022, אבל אפשר להתחיל גם מ-2009, כשנתניהו נכנס שוב לתפקיד ראש הממשלה. כבר ב-2009? אני קורא לזה העשור הארוך של נתניהו, מ-2009 עד 2021. לפי דעתי הוא עבד מגזר-מגזר באופן שיטתי פחות או יותר. כלכלה, תרבות, משפט, חינוך, חברה, מורשת ישראל, במקום אזרחות וכו'. הוא הפך להיות בנו של אביו, עם שילוב של רוויזיוניזם, נאו-שמרנות אמריקאית, והכי חשוב, תפיסה של דמוקרטיה רובנית, שזה אומר שהרוב מחליט. זה יכול להתחיל כמו משהו שנראה כמו אידיאולוגיה, אבל מהר מאוד זה נעלם והופך להיות רק רצון לשמר את הכוח האישי. נכון, ולכן אי אפשר להפריד בין האידיאולוגיה שלו לבין הצורך האישי שלו להישאר בכוח. אני חושב שהוא מאמין גדול באמירה המפורסמת, המדינה זה אני. אידיאולוגיה של רובנות ונתניהו המנהיג של המדינה, ביבי מלך ישראל, זה אותו חזון. את הפוטנציאל ההרסני של נתניהו, אומר מיירס, אפשר היה לראות כבר בקמפיין שלו לראשות הממשלה ב-1996, אבל אי אפשר היה להבין אז את התוכנית היסודית שלו. לא הבנו את השאיפה לכוח כמו שראינו אותה אחר כך, ולא ראינו את התוכנית הזאת ממש לפרק את המבנה של מדינה ליברלית דמוקרטית כמו שאנחנו רואים בעשור הזה. אבל זה לא רק אשמתו של נתניהו. כבר במגילת העצמאות תמון מתח עצום. נתניהו החריף את המצב, אבל המתח היה קיים מההתחלה. כיום לגמרי שוכחים את הסעיפים שמדברים על שוויון, ושמים לב רק לנרטיב היהודי. הופכים את זה לזכות אקסקלוסיבית, כמו שראינו בחוק הלאום. בהקשר הזה הוא אומר, יבוא יום והמוסר היהודי ידרוש מאיתנו להתמודד עם ההיסטוריה העשירה והארוכה של העם הפלסטיני, וגם עם הנכבה. זה לא קרה עדיין. היום יש מאבקים אחרים, אבל יבוא היום שתהיה חובתנו להכיר בזה. מה שקורה עכשיו עובד לטובת ההכרה בעוול שנעשה לפלסטינים. או נגדה? זו שאלה טובה. אני מבין לגמרי את ההסברים למה צריכים להתמקד רק בהפיכה המשפטית. אבל אני גם חושב שאי אפשר להתעלם מהכיבוש מצד אחד וממעמדם של האזרחים הפלסטינים הישראלים. אני מבין את הרצון לרכז מאמצים ולוותר על נושאים שנויים במחלוקת כדי שכולם יהיו יחד במאבק ומקבל את זה עד גבול מסוים כשלב אחד באסטרטגיה רחבה יותר. אבל אי אפשר להגיד כל הזמן, נגיע לזה, קודם נדאג ליהודים. אולי כיבוש זו מילה שקשה להרבה אנשים לשמוע, אבל בשלב ראשון אפשר לדבר על שוויון. אנשים רבים כאן יכולים להבין למה שוויון חשוב וחיוני לדמוקרטיה. כשבונים את האסטרטגיה של תנועת הרחוב הזאת, חייבים לנווט באופן מתוחכם בין הדחף להרחיב את המחנה מצד אחד, לבין להגיד ל-20% מהאזרחים, מצטערים, אבל אליכם נגיע מאוחר יותר. מצד שני, אולי זה מבהיר לאנשים שחשבו שזה בסדר לחיות במדינה כובשת את המחיר שמשלמים על זה. המתח בא מוקדם יותר, מעצם הרעיון של מדינה שמגדירה את עצמה כיהודית. זה בא לידי ביטוי במגילת העצמאות. הנטייה האקסקלוסיבית הזאת לא נולדה בכיבוש ולא ב-2009 ולא ב-2022. זה לא אומר שאין אפשרות לחברה יהודית לא אקסקלוסיבית. אני מאמין שיש דרך, אבל צריך להכיר בנטייה האקסקלוסיבית הזאת ולהילחם בה. זה דבר אחד כשאתה קיבוץ דגניה בשליש הראשון של המאה ה-20, וזה דבר אחר כשאתה מדינה חזקה מאוד עם מיעוטים רבים שנלחמים על זכויותיהם. זה כאילו אנשים כאן לא הכירו במהפך הזה וחייבים להכיר בזה. אני חושב שזה האתגר. אז איזו מדינה אמורה ישראל להיות בסופו של דבר? אני לא רואה אפשרות של מדינה שלא תהיה מדינת כל אזרחיה, אבל אני גם חושב שהמדינה צריכה להכיר בזכות של היהודים להיות כאן, אם כי לא אקסקלוסיבית. כל מאמץ למחוק את הזכות או את הזיקה של יהודים למקום הזה צריך לשלול אותו. אבל האקסקלוסיביות היא בעייתית. אז אתה בעצם לא בעד פתרון שתי המדינות. אני חשבתי על פתרון שתי המדינות כמו שצ'רצ'יל ראה את הדמוקרטיה, כפתרון הגרוע ביותר חוץ מכל שאר הפתרונות. אבל אני חושב שזה לא אפשרי כבר. מפעל ההתנחלות מחק את הקו הירוק, וזה לא אומר שאני בעד מדינה אחת, כי זאת אוטופיה מסוג אחר. אני לא חושב שתהיה לזה תוצאה חיובית וקשה לי לדמיין איך זה ייראה. אף על פי שאתה עצמך גדלת במדינה רב-לאומית. נכון, וישראל בהחלט תהיה מדינה רב-לאומית. מה תהיה המסגרת הסופית או הצודקת ביותר? אני לא יודע. אבל אני חושב שאנחנו צריכים דמיון פוליטי חדש. בין שתי מדינות למדינה אחת יכול להיות שיש כל מיני אפשרויות. יש פדרציות, יש קונפדרציות, יש כל מיני דברים. או סיפור חדש שאפשר להתלקט סביבו. יכול להיות, אם כי אני לא רוצה למחוק את הזהויות התרבותיות הקיימות. אני לא בעד מדינה הומוגנית אחת. אני חסידו של הוגה יהודי גדול, אם כי לא כל כך ידוע, בשם שמעון רבידוביץ', שהאמין בזכות להיות שונה. זה אידיאל אמריקאי בנוסח יהודה מגנס, שדיבר על החברה האמריקאית כסימפוניה של עדות. אני מאמין באומה יהודית תרבותית. להעלים את זה, למחוק את זה, זה אסון. וזה צריך להיות כאן. מה תהיה המסגרת הפוליטית הצודקת ביותר? פעם זה היה הפרדה. האם זה אפשרי היום? אני לא יודע. מה כן אפשרי? לא יודע. צריך לעודד דמיון פוליטי חדש. אמרת שגדלת על הרעיון של הציונות כאוטופיה. אולי זה היה נאיבי לצפות לאוטופיה כזאת. גם היהודים הם בני אדם, אז למה שהמדינה שלהם תהיה נקייה מכל הבעיות שיש במדינות אחרות? נכון, למדתי שהיהודים הם בני אדם. איך זה קשור ליהדות? היהדות הייתה אמורה להתוות את הדרך? ברור. אני עדיין חי את החיים שלי לפי זה שיש מוסר יהודי, וזה דורש מאיתנו להאמין לא רק באמירה שכל אדם נברא בצלם אלוקים וצריך לכבד בני אדם, אלא זה חלק מהמחויבות המוסרית שלנו. ומסתבר שהמדינה היהודית לא תמיד הולכת בעקבותיו של המוסר היהודי בלשון המתה. זה גרם לך גם למשבר אמוני? אני יהודי שומר שבת ומצוות שהולך להתפלל כל יום. אני חבר בארבעה בתי כנסת, גם אורתודוקסים וגם קונסרבטיביים. אני לא מוצא את הבית שלי פוליטית באף אחד מהם. לא היה לי משבר אמונה, אבל כל הזמן עולות שאלות. האם אנחנו מדברים על אותה מסורת ואותה אמונה ואותה דת? כשאני רואה מה מוצדק בשם היהדות, אני שואל איך יכול להיות שזה אותו דבר. מה באמת הופך את היהדות שלך לאותה יהדות כמו של שמחה רוטמן? אני לא מוכן לוותר על ההגדרה שלי לצורת החיים שלי, על הערכים והעקרונות הנשגבים ביהדות. זה כל כך אינטגרלי לחיים שלי שאי אפשר לחשוב על הקיום שלי בלי זה. אז מה אני אגיד? אדון רוטמן, בבקשה, קח את היהדות ואני אהיה בודהיסט? לא. זו מסורת ארוכה אצלנו, של מחלוקת, לפעמים לשם שמיים, אבל אני לא מוכן לוותר ואף אחד לא יגיד לי, אתה לא מספיק יהודי כי אתה לא מאמין בדיקטטורה. אי ההסכמה לגבי מהותה ואופייה של הציונות, מזכיר מיירס, אינה ויכוח חדש. הציונות נולדה ברב גוניות. כבר בהתחלה היו חילוקי דעות חריפים ביותר על עצם ההגדרה של הציונות. מה שחדש זה שלעמדה אחת יש כוח של מדינה. זה חדש. לכן ישראלים רבים, כמו מאות האלפים שמוחים ברחובות, צריכים להילחם על החזון שלהם. אמרת קודם שבישראל אתה מרגיש בבית. עבורי זה מתחיל עם המשפחה והחברים, ואני מאוד אוהב את השפה העברית. על השפה נבנתה תרבות מדהימה, עשירה, תוססת. יש גם תחושה של אינטימיות כאן, לצד מידה של אינטנסיביות לחיים שהיא מאוד מושכת ואטרקטיבית, אבל גם מאוד מעייפת. וההצלחה של בניית תרבות עברית חיה חדשה היא הישג עולמי אדיר. ואז אני זוכר שלא רק יהודים יצרו את התרבות הזאת, ושיש כאן גם תרבויות אחרות, וזה אחד הדברים היפים במקום הזה. זה בא לידי ביטוי במטבח, באומנות, במוזיקה שיש כאן. ז'קלין קהנוב הגדירה את זה תרבות לבנטינית, שילוב של השפעות וביטויים תרבותיים שונים. השאלה היא מה קורה כשהתרבות היהודית הופכת להיות התרבות הדומיננטית. האם התרבות הזאת פתוחה לביטויים תרבותיים ממקומות אחרים? רב תרבותיות היא חלק חשוב ביותר של ההיסטוריה היהודית, ואנחנו לא רוצים לוותר על זה. זאת אחת הסיבות שאני עדיין כאן. אני פשוט אוהב את המקום הזה. חבל שאני לא מצליח לברוח. כתבתה של שני ליטמן. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.